כן, כדרכנו בקודש. מהי פרשת השבוע? יפה, יפה מאוד מאוד. ובכן, תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל, והקדוש ברוך הוא מצווה שבבית המקדש בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זאת אומרת, פרשת השבוע ממשיכה לעשות בענייני המשכן, וזוהי פרשה שנייה. עוד יהיו לנו פרשיות שעוסקות בענייני המשכן, כך שאנחנו נייחד את הדיבור על משהו שנמשכן המשכן, אבל כדרכנו בקודש נקשור את זה עם הימים הממשמשים ובאים. יום שני בערב עזרת השם, ליל פורים, ויום שני תענית אסתר, ויום שבת כפי שהיא אמרה, אנחנו מוציאים שני ספרי תורה. בספר תורה ראשון נקרא בסדרת השבוע זה יצווה, לאחר מכן מוציאים ספר תורה שני וקוראים זכור את אשר עשה לך עמלק. וכל הדברים הללו בעזרת השם נראה שהם מחוברים ומתחברים זה עם זה. נתחיל עם פרשת תצווה. יש בה את הנושא הכי מרכזי, למרות שהיא פותחת בעלותך את הנרות, את הנושא הכי מרכזי זה בגדי כהונה. בגדי כהונה, בין בגדי הכהונה, הכהן הגדול שהוא בחיר העם צריך לשאת על חזהו אורים ותומים, והם שלושה תורי אבן, שלושה, שלושה, שלושה כפול ארבע, 12. כל אבן אחת היא שבט אחד מתוך 12 שבטי ישראל. וגם על כתפיו מימין ומשמאל יש לו את שמות השבטים, כך שבעצם בחיר האומה הכהן הגדול בא מביא לידי ביטוי את ייחודיות העם ואת אחדותו, וזה על הלב שלו וזה על הכתפיים שלו. כלומר, אסור למנהיג להתייחס בצורה סקטוריאלית אל העם, אלא מנהיג אמיתי חייב להתייחס אל כל הרבדים שבעם. כל רובד, כל שבט יש לו ייחודיות, אבל הוא צריך לאחד בין כולם, לא לטשטש את הייחודיות, אבל למצוא את המאחד בין כולם, ושזה יהיה על הלב שלו, זה יהיה מרכז דאגתו. כשהוא יישא בנטל הכתפיים, יישא בנטל של כולם, כי לכך הוא נועד, בגלל זה הוא נבחר. עוד טרם התחלתי לדבר, אתם רואים כמה פרשת השבוע הזו, עדיין לא התייחסתי בכלל למנורה, ואני לא יודע אם אני מגיע למנורה היום, אלא רק לבגדי הכהונה, בגד אחד מתוך בגדי הכהונה, כמה הוא מדבר אלינו היום, שאנחנו שסועים וקרועים, לא יודעים לחבק את היהודיות של כל סקטור וסקטור, ולא יודעים להתאחד, אלא כל אחד מושך אל הכיוון הסקטוריאלי שלו, וזה מסוכן. התורה מלמדת אותנו את המשחה הזו, שחייבים תמיד תמיד לשמור עליה, ייחודיות ואחדות. זה מסר. עכשיו בואו נסתכל. עזרת השם יתברך, כאמור אנחנו נחגוג, זה למרות שזה לא חג אלא ימי שמחה, ימי הפורים, יום שני בערב ימי הפורים, וכאמור לפני כן יום שני זה יהיה תענית אסתר. מה הביא את כל אותו מאורע שבגינו יש לנו היום את ימי הפורים הללו? פור. פור זה הגרלה, זה גורל. יש משחק בקוביות, זה הגרלות, גורל, הימורים. האדם חביב שנברא בצלם אלוהים, והקדוש ברוך הוא נתן לעם היהודי עוד משהו בנוסף לצלם אלוהים שנתן לכל אחד מאיתנו, את הוויזה האלוהית, התורה, ובכך הפכנו להיות ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אחד ומיוחד בערכים שלו. מטבע הדברים היהדות מחנכת על קדושת החיים. חיי אדם הם כל כך יקרים, כל כך קדושים, עד כדי כך שחס וחלילה אם מישהו רוצח את חברו בשגגה, לא במזיד, עליו לגלות לעיר מקלט כדי לפשפש מעשיו, מדוע היה רשלן על הכביש כשהוא יודע שהכביש תובע דמים, שבכביש יש פוטנציאל גדול מאוד לסכנת נפשות, הוא הולך לעיר מקלט כדי לחטא את הנפש שלו. ולארץ לא יחופר בדם אשר שופח בה. כביכול האדמה עצמה שהיא דוממת, שהיא דוממת, לא יכולה לסבול דם של רצח, כי האדם חביב פני יתברך. ולכן כשהיה הרצח הראשון בעולם, שקין רצח את אחיו הבל, אמר הקדוש ברוך הוא לקין, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. זה מין רעיון שתמיד התורה משתמשת בו, האדמה לא סובלת שפיכות דמים, האדם זה אדמה והיא לא יכולה לקלוט, היא לא יכולה לסבול שפיכות דמים. זאת אומרת שהאדם חייב קדושים, אסור לו להתאבד, הוא חייב לטפל בחולאים, להיכנס למשמורת כשיש סכנה של מגפה, כי החיים קדושים למרות המגבלות, למרות הקושי. במאמר מוסגר אני רוצה לומר לכם שלפני שבוע ימים אמרתי הלכה, אני נוהג לומר כל יום בבית המדרש שלנו הלכה יומית שהיא מוקלטת ומועלית באתר רצח ישראל, ואמרתי הקורונה מחזירה אותנו לנהוג כמנהג אבותינו, מנהג אצילי ומכובד. ביהדות אין נותנים יד ליד לשלום, ובוודאי שלא מתחבקים ומתנשקים, אלא בצורה אצילית, יד על הלב וקדים קידה, קידה של כבוד. כך נהגו לברך עד ובשלום, יברכה השם בשלום, אבל בקידה של כבוד, בלי יד שאתה לוחץ וצריך לספור כמה אצבעות נשארו לך, כן? ובוודאי ובוודאי לא בחיבוקים ונשוקים, ללא הבדל, גברים, גברות, ודאי לא הבדל, אלא אצילי, נקי, מכובדות, מכובדות. אז באה הקורונה, ואמרתי, בואו נחזיר עטרה ליושנה, נכבד זה את זה, בצורה כזו, כן? אז שבוע שעבר נכנס אליי יהודי תושב קריית אונו, בין 70 בערך, לתיעצות, כיוון שאני ירא שאם אני לא אשית לו יד, הוא יחשוב שהרב סנוב, שהרב לא מכבד. הושעתי לו יד, אומר לי, סליחה הרב, זה קורונה, צריך לעשות ככה. אמרתי לו, כל הכבוד, שפתיים ישק, זו הלכה יומית שאני מסרתי אותה, אז כיוונת לדעתי, חששתי שמעת תחשוד בי שאני סנוב. אז הוא אומר, לא, זה צריך להיות כך. והנה אתמול, אנחנו שומעים שמשרד הבריאות מורה ובא לא לתת יד, כן? אז אמנם ראיתי שראש הממשלה אומר, בואו נתנהג כמו הסינים, אני יודע מה, ששמים ככה ידיים ממול. לא צריך לשים ידיים ממול, אלא על הלב, נקיות הלב. אני מכבד אותך בלב טהור ואמיתי וקד כלפיך וכן אתה כלפיי. זה המכובדות היהודית ואשרנו. מטבע הדברים שמעתי ובצדק שהרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הורה שאין נשק תמזוזות. נכון? אין צורך נשק תמזוזות, צריך לדעת מה כתוב במזוזה, זה יותר חשוב מאשר לנשק תמזוזות. לדעת שכשאדם נכנס לבית, כך אומר הרמב״ם, שיזכור שיש אלוהים ויתייחס לבני הבית וכל הבאים לביתו בצורה מאוד מכובדת לו בזכות הדעת, שלא יחשוב שביתו הוא מבצרו כמו שאנגלי אומר, אלא תכבד, אשתך נמצאת, תכבד אותה, בעלך נמצא, תכבדי אותו, בניך נמצאים, אל תתרבן, אל תשביץ שיש לך בילה ודירה וכל כך יוצא בזה, אלא תנהג בכבוד דרך הארץ. זו המזוזה, לכן לא עושים אותה בימין היוצא, היא לא קמה לשמור אותנו מפני תאונות דרכים או דברים כאלה, אלא זהו תזכורת לזכור את האדם שבנו, את האלוהים שבנו, להתנהג קודם כל עם בני ביתנו בצורה מכובדת, כדי שנתנהג עם זולתנו, שאם מישהו יבוא מסכן, עני, תתן לו מה שתתן לו, אבל אל תזלזל בו, אל תתרוק פנת הדלת, זה לא יפה, אל תפגע בו נפשית, כן? זה המזוזה. אז לא צריך לנשק את המזוזה, צריך לדעת את תוכן המזוזה ואת המסר שלה, וכן עזרו הדרך בכל מיני דברים. עכשיו נחזור חזרה על ענייננו. אז כאמור, הנה יש לנו מה שנקרא בפרשת השבוע תזכורת על המיוחדות של עם ישראל, אחדות ויהודיות. יש לנו מה שנקרא פורים, פור אויב וצר, המן הרשע האגגי. בכל המגילה, כל מי שיקרא את המגילה יראה כל הזמן המן האגגי, המן האגגי, כלומר משושלת אגג מלך עמלק, שאיתו נלחם יהושע, נלחם שאול המלך. ואצל מרדכי תראו במגילה כל הזמן מרדכי איש ימיני, משושלת של שאול. מה קרה? בואו נראה. המן הרע הזה יש לו שנאה, ערבה ליהודים, אגדי, עמלק. כשאבותינו יצאו ממצרים, עם מסכן, משעובד, עייף, ויגע, אנשים, נשים, וטר, סוף סוף שחררו מקור הברזל ממצרים, האכזרים הללו, שממש דיכאו והרגו לנו את הילדים, כל הבן הילוד היעור אתם תשליחו, ופתחו במחנה פרח, מחנה עבודה בשביל כל הגברים, כדי למוטט אותם ולהרוס אותם גופנית ונפשית. הם יוצאים עייפים ויגעים, מגיח לו עמלק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים במדבר. עם ישראל לא מאורגן, מסכן, אין לו צבא, אין לו חיילים, וילחם עם ישראל במדבר, איבה, פשוט איבה, שאין לה הסבר, כי אבותינו אז לא התכוונו ללכת לאיזשהו אזור גיאוגרפי שעמלק ולהשתלט עליו, בכלל לא. הם עדיין רק יצאו מצרים, וכבר הוא בא ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, והוא לא יראה אלוהים, אין אלוהים. לכן בא עכשיו מישהו מזרעו, המן, ואומר, יש כאן אימפריה פרסית שלפנים הייתה אוהדת את עם ישראל. הסבא של החשברוש שמו קורש, וקורש נתן מנדט לעם היהודי לחזור בשיבת ציון בבית שני ולבנות את בית שני. ודריווש גם כנהג לא באיבה, והנה חשברוש הנכד קם ועולן את העם היהודי ומוצא לו שותף. ומי השותף? המן. איך המן הגיע אליו? כי ברגע שעם ישראל התחילו לעלות מבבל לציון בתקופת בית שני כדי לממש את המנדט שנתן להם קורש לבנות את בית המקדש, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, אלמנטים מתוך התושבים במקום שמאוד מאוד מתנגדים לעם ישראל, ובוודאי לא לתחייה, לא להקמת המולדת בשנית. התגבשו כל מיני אלמנטים שליליים כאלה, והעמידו בראשם את המן העמלקי, שאין לו שום זכות לדבר על ישראל, אין לו קשר עם ישראל, אבל הוא נציג מאוד מאוד מובהק כי הוא שונא יהודים. ואז מרדכי היהודי, אשר הוא היה משבט ציון ואשר עודד את שיבת ציון בבית שני, נאלץ ללכת הוא והמן להתדיין בפני אחשוורוש, שהיה ראש המעצמה באותם זמנים. וכמובן, מטבע הדברים, אחשוורוש הוא שונא יהודים מבלי לגלות, כי הוא משחק, זה המסכה שאנחנו נוהגים לשים, שמים מסכה על הפנים, אתה לא מכיר אותו, ואויב הופך להיות כמו ידיד, למרות שהוא אויב אמיתי. הוא משחק אותה וקורת ברית קואליציונית עם המן, מקדם אותו מאוד מאוד, מצווה להשתחוות לו להמן. ואז אותו המן נכין תוכנית השמדת העם היהודי, תוכנית מאוד מאוד פקחית, ארמונית, לעניות דעתי יותר מאשר הנאצים עם השמם. מדוע? הוא לא עשה את זה ממבנים ומחנות כמו שהנאצים מחשמם והם רכבות. לא, הוא פשוט שיסה בכל מקום מהמדינות את הגויים, שיסה אותם, שביום 13 באדר הוא פלפול, הוא לקח גורל. מתי להשמיד העם היהודי? יצא לו י"ג באדר, עוד שנה. ואז הוא כתב אגרות עם חותמת של המלך שכל קהילה וקהילה יהודית תותקב על ידי המקומיים ואין להם זכות אפילו הגנה, זכות הגנה. זו תוכנית מרושעת ערמומית מסיבה פשוטה, כי בכל מקום הקהילות היהודיות היו קהילות מאוד ואין להם זכות הגנה, והמקומיים יבואו להתנפלו עליהם וישמידו אותם. וכך הוא משיג את השמדת העם ביום אחד ב-127 מדינות. זו תוכנית מאוד מאוד ערמומית ומסוכנת, אבל זה פור, זה גורל. אצלנו האדם חביב, החיים קדושים, ואצלו שפך דם, כלום, זה רק הגרלה, זה רק הימורים. באיזה יום אפשר להשמיד את העם היהודי? בגלל זה נקרא פורים, על שם הפור. אנחנו כאן מעמתים את העולם, את האנושות. אל תחזרו חזרה אל זלזול בקדושת חיי האדם. אל תהפכו מיעוטים לאומיים למעין הגרלה והימורים, אלא כל אדם חביב שנברא בצלם אלוהים. לא לחינם קוראים לו פורים, השם הפור. אנחנו מתנגדים בתכלית התנגדות שחיי האדם נתונים להימורים ולהגרלה. כל אדם זה עולם ומלואו, משום כך זה נקרא פורים. אבל בואו נחזור חזרה לענייננו. אנחנו חוזרים חזרה לענייננו ומוצאים משהו מעניין מאוד מאוד. שאול המלך נבחר כמלך ראשון אחרי שיהושע נפטר והייתה תקופה של שופטים. שאול נבחר כמלך. המלך היהודי מצווה להילחם עם עמלק בכל זמן, לא להיות איתה נפש בעניין הזה. צריך להיות איתה נפש כלפי בני אדם, אסור להיות איתה נפש כלפי חיות דורגליות, וזה אסור להיות איתה נפש. זכור את אשר עשה לך עמלק, כי מחור תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ונקרא בעזרת השם ביום פורים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל בפרידים, ואז יש שבועה אלוהית, כי יד על כס יד, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אז לא אלוהים מלחם. באמת כשהייתי צעיר היה לי מאוד קשה לקלוט את הפסוקים העוצמתיים הללו, מאוד קשה, כי בכל זאת אנחנו לא חושבים על מלחמות כאלה. רבותיי, כשאנחנו נחשפים יותר ויותר אל המאורעות של השואה הנוראית, ואנחנו שומעים כיצד אחרי השואה קמו יהודים עם חיבור עם גורמים אחרים ורדפו נאצים והרגו אותם בלי משפט, אנחנו רק מבינים משהו למשהו, כי מחול תמחה את זכר עמלק, לא תשכח, כי הם ראו עין בעין את החיות הדורגליות הללו, שהם יותר גרועים החיות הדורגליות, והבינו שאין מקום לחיות מחיים עליהם. והלכו זקנים ממש במסירות תוך סיכון עצור לפגוע באותם אלמנטים שחרטו עד בגלם להשמיד את העם היהודי. נחזור חזרה לענייננו. שאול המלך נבחר להיות מלך. אומר לו שאול הנביא, תשמע, אחד המתחנים של מלך ישראל הוא ללחם עם עמלק. צא ללחם עם עמלק. שאול המלך יוצא בנלחם עם עמלק, אבל בשלב מסוים הוא עושה חשבון, רגע, למה אני צריך למחות את כולם? זה לא נימוסי, זה לא רחמי, זה לא הגון, זה לא הומני. והוא חס על מלך עמלק אז שקראו לו אגג, והוא הרג אותו, ועוד חס על כל מיני מטרצון וכל מיני דברים שהוא לקח משם, ובלבד לא להשמיד את כולם. באשמו אל הנביא, איש רוחני, מגיל שתיים הוא נמצא במקדש, במשכן, מגיל שתיים, שנתיים, איש רוחני מאוד מאוד, אומר לו, שאול, אני איש רוח, אני לא איש צבא, אני לא איש מלחמה, אבל אני אדם שיודע מה זה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו למחות עמלק. דע לך, אם אתה מרחם על האכזר הזה, אתה בעצם מתאכזר על עמך. קום יקום צאצאים לאכזר הזה, והם יתבעו וירצו להשמיד את העם. שאול המלך כאב לו לשמוע את הדברים האלה. הוא לא הסכים, הומנית, מה פירוש להשמיד את עמלק? הוא לא הסכים עם שמואל. ושמואל איש הרוח לוקח את החנית ובא אל אגג ואומר לו, כאשר שספה מנשים חרבך, כלומר אתה עם החרב שלך הרגת, טבחת, אין מקום לחוס עליך, ושסף אותו בדיוק כמו שהוצאנו את אייכמן להורג על זה שריפה, בדיוק אותו דבר, אבל ששמואל הנביא עשה את זה. בינתיים כיוון ששאול המלך חס על אגג, בינתיים הצליחה אשתו להיכנס להיריון עד שהוצאה להורג. מאותו צאצא, אחרי הרבה שנים, בא המן האגגי, מצאצאו של מלך אגג, מלך עמלק, שקראו לו אגג. ולכן כל מגילת אסתר, המן האגגי, המן האגגי, כי הוא מצאצא שלו. והנה הוא בא להשמיד את העם היהודי. צדק שמואל, צדקה הטובה, על אנשים כאלה אין לחוס. ולכן מידה כנגד מידה, שאול המלך היה אדם נפלא, אדם הומני מאוד, אבל עם כל הכבוד יש לחלק מתי מתנהגים בהומניות מתי אין מתנהגים בהומניות. ולכן רבותיי, אותו מרדכי היהודי צאצא של שאול המלך בא ומתקן, מתקן את אשר קלקל שאול, סבא של סבא שבא של סבא שלו. והוא הולך לוקח את אסתר ומנצל את הסיטואציה שאחשוורוש היה איש זימה, בשבילו אנשים היו שפחות מיניות, היה לו משרד ממשלתי מיוחד שבו אספו נערות בתולות מכל העמים, מכל 137 מדינות היפיפיות שבהן, וטיפחו אותם באתיופיהם, והיו להם ועדות לבחור מי הטובה, מי תמצא חן בעיניו, והיה מנסה אותם את זו, את זו, את זו. פשוט איש שהוא כל כולו מיני ביותר, מיני ביותר, מתירן ביותר, והוא ראש מעצמה מספר אחת. והנה אסתר יתומה, מסכנה, אשר אמן אותה מרדכי, והיא שואלת אותו, מה עושים? באו לקחת אותי, אני אברח, אני ארוג את עצמי, רק שלא ילך למקום הזה. אומר לה מרדכי, נכון, את צודקת, זה הדבר הקשה ביותר שעובר עלייך ועליי ועל כל עם ישראל, שבת ישראל קשרה, יתומה, תצטרך לשמש חכמים לאותו רשע מרושע, גוי אכזר. אבל דעי, אנחנו נמצאים בעת שבה יש לנו אלמנטים שרופים אותנו ומנסים להוציא אותנו להורג ולהשמיד אותנו. לכי לשם כי נגזר עלייך ללכת לשם, הסתירי את זהותך הלאומית, אל תגלי בתמיעה, אל תגלי מהי זהותך הלאומי, משום שמי יודע אם הקדוש ברוך הוא לא שלח אותך לשם כדי להציל את עם ישראל. משום כך באמת כשהיא נכנסה לארמון נוצלה מטבע הדברים, אבל עד מהרה מרדכי גילה לה שכבר יצאו אגרותיו של המן הקוראות להשמדת העם היהודי ביתגם ג' באדר. הבשורה אז שהוא אמר לה זה היה רבותיי ביתגים על ניסן, יודלת ניסן, תדבר ניסן, שזה ערב פסח, של השנה הבאה ביתגת באדר ישמידו את העם היהודי. למרות זה ליל הסדר, למרות זה ערב חג וחג, אמרה אסתר, אין מה לעשות, אני אצום 3 ימים ואני אכנס למלך, למרות שהוא לא קרא לי כבר הרבה זמן, עברו שהוא יערוב אותי, אבל גם אתם תתפללו ותצימו. אז במקום ליל סדר, שאנחנו כולנו יודעים איך כל העם היהודי נוקד מסביב ליל הסדר, צמו באותה שנה, צמו ותאמו כל בית ישראל ותפללו בו לעולם, והיא הלכה נכנסה לחצרה פנימית, ואז אחשוורוש צריך להחליט להרוג אותה או לא, כי היא נכנסה לחצר הפנימית בלי רשות. הוא אכזר, הוא פשוט אדם שלא לא מעצורים, הוא כל הרב את ושתי אשתו, ושתי המלכה. והנה הקדוש ברוך הוא נתן בליבו חן וחסד באהבתו אותה, והושיט לה את השרביט והיא נכנסה. הוא שואל אותה מה את רוצה אסתר, אמרה לו אני רוצה להזמין אותך לסעודה, למשתה, אתה והמן, רק שלושתנו. אחשוורוש שומע את הדבר הזה, מה פתאום רק שלושתם? מתחיל להיכנס לו רעיון שמא המן מתחיל להשתלט על אסתר. ויהי בלילה ההוא נדדה שנת המלך, לא יכול לישון, כי הוא חשב שמא המן חותר תחתיו לכבוש את המלוכה, לכבוש את המלכה. והם מגיעים, אסתר מה את רוצה במשתה? תגידי לי, עד חצי המלכות ותיאס. מה זה עד חצי המלכות ותיאס? אל תבקשי ממני להתיר את המשך הבנייה של בית המקדש, אתם מסוכסכים ובזה אני לא מבטר. אתם רואים? חזרנו אל פרשת תצווה, המקדש והשמדת העם עמדו על כף מוזניים אחד. עד חצי המלכות, את זה אני לא אתן לך, אבל אני אשמע אותך מה את רוצה. אומרת לו, תשמע, אם אתה באמת נאמן לדבריך, תבוא מחר עוד פעם למשתה אתה ואסתר והמן עוד פעם. אז בוער לי פה בקרבו, מה קורה כאן? מדוע היא מזמינה רק את המן? והיא בלילה הוא נדדה שנת המלך, והוא מתחיל לחשוב, יש לי כאן חתרן בלתי נלאה, זה המן שנתתי לו את הרשות להרוג את היהודים. ואכן באמת המן מגיע בבוקר, כבר בבוקר אומר כנס, מדוע אתה משקיעים? איזה משהו מאוד מאוד מסוכן שאתה בא לספר לי? אומר לו, תשמע, יש כאן מרדכי היהודי שלא מכבד את הפקודות שלך, לא משתחווה לי, הנה עשיתי לו עץ שיתלו אותו 50 אמה לתלות אותו. הבין אחשוורוש, נפל לו אסימון, שמדובר כאן באמת באדם אשר רוצה להשתלט. הכיצד? אמר לו המלך, תגיד לי, מה לעשות באיש אשר המלך חבץ ביקרו? אז אומר לו, האיש אשר המלך חבץ ביקרו יעביר סוס מלכות, ילבישו כתר מלכות, הוא מתכוון עצמו, הוא לא אומר. ואחשוורוש מבין שהוא חתרן, הוא רוצה להרוס אותו. אומר לו, כן תעשה למרדכי יהודי. ואז נהפוך הוא, כל הקערה נהפכה, בסופו של דבר תלו את המן ואת בניו, ואחשוורוש עבר קואליציה מהמן למרדכי ואסתר. עמנו לצהל ביודעים על בעדה שהיה צריך להיות מושמד, נתנה להם אפשרות של התגוננות, והשם עזר להם והצליחו להדוף את האויבים שלהם, וזה הפך להיות, נהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים הם הבשונאיהם. לכן ימי הפורים הללו ימי שמחה כיצד מתהפך המזל ממזל רע למזל טוב, במובנים של גורל, במובנים של מה שנקרא השגחה האלוהית, שהקדוש ברוך הוא עשה את מה שעשה. אבל אנו קוראים פרשת זכור לפני פורים. זכור את אשר עשה לך עמלק, ונזכור אותה את פרשת תצווה, שיש על ליבו של הכהן ועל כתביו 12 שבטים. לעולם נשמור על ייחודיותנו ועל אחדותנו, זה יהיה על ליבנו ועל כתבנו. רק כך נוכל לעמוד מול אויבינו ונוכל להתקיים כעם יהודי. ובשעה שיש צרה צריך לענות תענית אסתר ביום שני, אז רק אז ניכנס לימי הפורים, לימי שמחה, שמחה של אמת, שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא בימים אלו יסלק שנאת חינם מתוכנו, נשוב להיות עם מיוחד ועם מאוחד, נעמוד בפני האתגרים הקשים שעומדים לפנינו, הקורונה וכן הביטחון, הכלכלה ובעיקר העיקרים אחדות העם. כך ניכנס לימי הפורים עם הרבה תפילה ועם הרבה תקווה, והשם יקבל את תקוותנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בכל בית ישראל ימי פורים שמחים, ונהפוך ומשנוכל להתגאל בגאולה שלמה מהרה.